פרק חדש של זמן לחשוב, והיום יש לי את הכבוד לארח את אראל בן דוד, מנהל תחום פלסטיקה, גומי ואריזות, באיגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה, ומנהל המכון הישראלי לאריזה. אות, ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, שלום אראל בן דוד.
שלום ונעים מאוד.
שמחה שהגעת אלינו. אראל, כמו שאמרתי, מנהלת תחום הפלסטיקה, גומי ואריזות, באיגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה, ומנהלת המכון הישראלי לאריזה. ספר לנו קצת אראל.
אזן, שלום. אז אני קצת אספר לכם על עצמי. אז אני אראל, אני מנהלת ענף הפלסטיקה, גומי ואריזות, בהתאחדות התעשיינים, באיגוד מוצרי צריכה ובנייה, ואת המכון הישראלי לאריזה. אספר לכם קצת מה זה אומר. אז התאחדות התעשיינים זה ארגון מעסיקים, שבעצם מייצג את הארגון המעסיקים הגדול בישראל, שמייצג את התעשייה.
מעל 500 חברות, אם אני זוכרת נכון.
בהתאחדות סך הכל יש מעל 2,000 חברות. עכשיו, אני עובד בארגון שנקרא ארגון מוצרי צריכה ובנייה, שבעצם מאגד בתוכו את רוב התעשייה המסורתית בישראל, שענפים שאני אחראי עליהם זה ענף הפלסטיקה, ענף הגומי וענף האריזות, ובעצם מייצג את כל התעשייה, שמייצרת את המוצרים האלה.
מדהים.
עכשיו קצת על מה אנחנו עושים. אנחנו בעצם עוזרים לתעשייה לשבר את הסביבה העסקית שבה היא פועלת. אוקיי? אם זה במקרו מול משרדי ממשלה, רגולציה, ועדות בכנסת, חוקים, תקנות, כל דבר, מכון תקנים, ייצור, נמלים, כל דבר בעצם שנמצא בסביבה העסקית של התעשייה, ובמיקרו זה לבוא למפעל הבודד ולעזור לו להתמודד עם בעיות מול כל גורם אפשרי בערך.
תחום של התעשייה הוא תחום מאוד מורכב, יש כל כך הרבה רגולציות והגבלות ו... בעצם החוזקה של ההתאחדות והעשייה שלכם, בעצם ללוות יד ביד בכל השלבים האלה, שהרבה פעמים, אני מניחה שבתחום התעשייה, כשמפעל יוצא לדרך, או נמצא באיזושהי פרשת דרכים מאוד משמעותית, צריך את הגוף שילווה, שיש לו מספיק ידע וניסיון, ופה בעצם, אם אני מבינה נכון, אתם נכנסים לתמונה.
בדיוק זה הנקודה שבה אנחנו עושים לתמונה. אנחנו עושים לתמונה גם הרבה לפני.
מה זה אומר?
זה אומר שאם עכשיו אתה יצרן, דרך דוגמה, אם אתה עכשיו סטארט-אפ, אוקיי? שבאת והמצאת איזשהו מכשיר רפואי, אוקיי? לדוגמה. ואז אתה קטן, כי אתה רק ממציא את זה, רק מפתח את זה. עכשיו אתה רוצה לעבור את השלב שבין פיתוח לבין לייצר. אז אתה צריך מקום, אתה צריך תשתיות, אתה צריך עובדים, אתה צריך מכונות, אתה צריך...
אישורי מכון תקנים.
אישורים, FD, הכל, אוקיי? ופה, בשלב הזה, אנחנו נכנסים, אוקיי? גם לבוא ולעזור. להסביר, להדריך לעשות, מה אפשר לעשות, איך אפשר לעזר בגורמים ממשלתיים כדי לממן את הדבר הזה, איך אפשר להתפתח. זה בפן אחד, בפן השני, זה גם אתה נתקל בכל מיני בעיות שפתאום אין לך איך לפתור. אתה בתור בעל מפעל עם קטן, בינוני, גדול, אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול לפתור את זה. ופה בעצם פונים אלינו ומגיעים אלינו ואנחנו מנסים לעזור כמה שאפשר כדי לפתור את הבעיות.
אני מניחה שגם אתם יוצרים איזשהם חיבורים בתוך חברות, בין ארגונים.
כן, אנחנו חלק מאקוסיסטם בכלל של תעשייה ושל ארגונים עסקיים, שגם יוצר הזדמנות עסקיות לחברות, גם יוצר חיבורים.
מדהים.
בין כל מיני חברות של אחד מייצר משהו אחד, השני מייצר משהו שני, אחד עוזר לשני וכולי, זה אקוסיסטם. בעצם משפחה אחת גדולה.
מעולה, אנחנו נראה רק על תעשייה ישראלית, חשוב לציין, כחול לבן, שזה בכלל מדהים. והכובע השני שלך, שכמובן מתקשר לזה, שאתה מנהל את המכון הישראלי לאריזה. בשיחה המקדימה שלנו, דיברנו קצת על מכוני אריזה, והזכרנו את זה שבשנות ה-90, למשל, היה בבית מעריב 3 קומות שהוקדשו רק למכון האריזה. אז בוא נחזור קצת אחורה, בוא תספר לנו מה זה בעצם אומר מכון אריזה, איך זה עובד בעולם, איך זה עובד בארץ.
אז מכון אריזה בישראל, זה נקרא מכון ישראלי לאריזה, הוא בעצם חלק מארגון עולמי שנקרא WPO, שזה World Packaging Organization, שבעצם כמעט בכל מדינה בעולם יש מכון אריזה, ש המטרה של מכון האריזה היא לתת בעצם ידע וכלים לתעשייה, אוקיי? לבוא ולייצר אריזות. קצת צריך להסביר מה זה אומר אריזה, אוקיי? נדבר כזה עם אריזה, כי המטרה של אריזה בסופו של דבר בבסיס, אוקיי? זה להגן על המוצר. וככה זה התחיל. ואז התפתח במשך השנים גם המון המון מחקר ופיתוח, אוקיי? מה זה אומר להגן על אריזה, לכמה זמן, היום אתה לוקח מוצר מזון או כל מוצר אחר, זה יושב בתוך האריזה, והאריזה היא אקטיבית.
גם נגיד, יש משמעויות של תמחור, מאיזה חומר האריזה עשויה, איך מייעלים את המשקל שלה, כדי שבעצם השינוע יהיה הרבה יותר קל. יש המון מרכיבים שמהווים כן, שיקולים ולא, משמעותיים.
ולא רק זה, גם האריזה עצמה, תפקיד להגן על המוצר. עכשיו נגיד היום את קונה, נגיד סתם אוכל, אוקיי? ויש לו פאק תוקף של חצי שנה, אז לאריזה יש תפקיד. ואף עוד לא יודע את זה, אבל האריזות יש להם, מה שקרה נגיד, באיזשהו שלב החליטו שרוצים להוציא את החומר משמר נגיד מהמוצרים, ושהמוצרים יהיו יותר בריאים, אז מישהו צריך לשמור על האוכל, אז זה האריזה עושה.
מדהים.
והיא עושה את זה תחת הרבה מאוד מחקר ופיתוח שהיה הרבה מאוד שנים, ויש שם חומר, כאילו אריזה של, סתם אריזה של מוצר של גינרי שיש לכולם בבית, אוקיי, יכולה להיות בפנים עם 7-8 שכבות שאתה בכלל לא רואה את זה, וכל שכבה יש לתפקיד אחר. לחסום אוויר, לחסום חמצן, שזה אוויר, לא לתת לקרני שמש להיכנס, שהאוכל לא יתקלקל, שלא יהיו ריאקציות, שלא.
ובעצם מכוני האריזה מרכזים את כל הנושא הזה, בעצם נותנים את ההכשרה המקצועית, גם ליצרנים, גם לחברות, איך זה בעצם, איך הקשר הזה עובד?
המכון האריזה בעצם מאגד בתוכו מין משולש כזה של גורמים, שבעצם מחבר את היצרני האריזות, משתמשי האריזות, ואת כל הפן העיצובי, מקצועי, מפתח של האריזות.
עוד מעט נדבר על זה, איך בעצם עולמות של שיווק ומיתוג באים לידי ביטוי באריזה, אבל אחד הדברים ששמחתי לשמוע, שבעצם יש גם קשר בין המכונים עצמם, זאת אומרת זה מין רשת קשרים של מכוני האריזה בעולם?
כן.
זה בפועל?
אז זה בפועל קורה, יש גם תחרות אריזות עולמית, שכל שנה יש תחרות אריזות שקראת World Star, ובעצם מציגים, יצרנים מציגים בעצם את המוצרים שלהם. גם לנו יש פה תחרות מקומית שנקראת כוכב ישראל או חדשנות באריזות. אנחנו עושים את זה פעם בשנה, בערך סביב ספטמבר. יצרנים ישראלים בעצם מגישים את הפיתוחים האחרונים שלהם. יש חבר שופטים שבעצם מחליט את מי האריזות הזוכות לפי כל מיני קריטריונים שמשתכללים כל הזמן, חדשנות, אריזה לשילוח, אריזה למזון, אריזה למוצרים פיזיים, אריזות דוגמה, אריזות תצוגה, יש המון 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 קטגוריות, קיימות באריזות.
זה בכלל עולם שלם שמתפתח. אבל הזכרת שאתם כחלק מהפעילות של המכון בעצם מפתחים קורסים והכשרות, תן לנו קצת דוגמאות
אז אני אסביר קצת על הכשרות שאנחנו עושים במכון. שבוע שעבר סגרנו את המחזור השני של קורס בעצם של אריזה מקיימת. זה בעצם קורס שבו אנחנו מכשירים אנשים שמתעסקים באריזות ופיתוח אריזות, ונותנים להם כלים כאיך לבנות את האריזות שלהם בצורה שתהיה
מעצבים תעשייתיים, מה
פרופיל? מהנדסי אריזות, מעצבים תעשייתיים. בדרך כלל בחברות הגדולות יש אנשי פיתוח אריזה, יש סטודיואים, שנותנים שירותי פיתוח אריזות לחברות, וגם מבחינה עיצובית, גם מבחינה טכנית, יש מכוני מחקר, יש לנו מכון מרכז הפלסטיקה והגומי, שזה מכון מחקר שמתעסק בפולימרים, ויש המון 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 טכנולוגיה בתוך אריזה.
זה גם המון תתי התמחויות, כי אריזות של מזון אני מניחה שונות אל מול אריזות של שינוע של חומרה, או לצורך העניין אפילו כן, מוצרים לבצעים, זה ממש תתי התמחויות בתוך
נכון, יש אריזות,
ולכל אחד אתם צריכים להתאים.
יש התמחויות באריזות שילוח, איך את שולחת נכון, איך את אורזת עכשיו משהו שאת שולחת לחול בצורה נכונה שלא התקלקל לך בטיסה, באונייה.
ותעמוד בתקנים.
זה ברור, יש אריזות לאמלחים, יש אריזות למוצרי מזון, יש אריזות לאי-קומרס, שזה עולם שמתפתח בטירוף.
והמכון אריזה הישראלי בעצם מרכז את כל ההכשרות ואת כל, אני מניחה, את הנהלים ואת כל הקורסים שרלוונטיים למי שרוצה להתמחות בתחום הספציפי הזה.
כן, ואנחנו נצאים גם, אנחנו מייצרים גם, עושים גם וובינרים וימי עיון וכנסים, ובעצם באים ומציגים לתעשייה את החידושים שיש בשוק, לאן השוק הולך, מה הכיוונים, אם זה באריזות חכמות, אוקיי? אריזות נרטיביות, אם זה באריזות של אי-קומרס.
אז בוא נדבר רגע, הזכרת לאן השוק הולך, ואני רוצה שלפני שנדבר לאן השוק הולך, בוא נדבר רגע כמה צעדים אחורה לעבר הלא ממש רחוק, תקופת הקורונה בשאיפה שהסתיימה או שלא, אבל יש לה השפעה מהותית על עולם האריזה. אני יכולה לספר שאירחנו פה בפודקאסט את השף אבי ביטון, שיש לו רשת של מעדניות, והוא דיבר על זה שאחד הדברים שקרו בקורונה, זה שבעצם כתוצאה מכך שהיו יותר משלוחים, בעצם הערך של האריזה מעבר לשמירה על המזון, וכמו שאמרת, הבטיחות של המוצר, גם הפכו להיות חלק מחוויית לקוח, זאת אומרת, לקוחות מחכים לקבל איזושהי אריזה שהיא גם מעניינת, שהיא גם מפתיעה, ובעצם חברות התחילו להשקיע יותר ויותר בפיתוח, גם ברמת המיתוג והנראות, זה ממש חוויית לקוח שלמה. איך הרגשתם את התקופה הזאת? זאת אומרת, אתם ראיתם איזושהי השפעה, איזשהו שינוי?
אני חושב שהשינויים לא רק בקורונה, אפילו לפני זה, אוקיי? היום את תפתחי יוטיוב ותראי כאילו סרטונים של אנשים שכל מה שהם עושים זה מדברים על החוויית פתיחת המוצר.
נכון, ממש אוקיי? סרטוני פתיחה.
כן, איך פותחים את האייפון החדש, איך פותחים את השעון החדש, את המכשיר הזה או המכשיר אחר. אריזה, בגלל שעולם האי-קומרס שזה מתחבר לקורונה, כי בקורונה הכל עבר להיות משלוחים, אתה פחות אוכל למסעדות, אתה יוצא יותר החוצה, בעצם הפנים של המותג, של המסעדה, של המוצר, של הג'ינס, של הנעליים, של כל דבר שרכשנו ברשת והגיע לנו הביתה בקורונה עם משלוחים, זה היה הפנים של היצרן, של מי שמוכר, ועשו הכל כדי שזה יראה הכי מגניב.
חברות משקיעות בזה בטירוף.
נכון.
מבינים שזו החוויית לקוח, זה הרגע הראשון שלקוח קורא לו הקליק, מה שנקרא.
נכון, וזה גם היה איזשהו שיפט, כי נגיד אם לפני שנים לפני זה, אז החוויית לקוח הייתה בוא תייצר אריזה שתקרוץ לרוכש שהולך בסופר, ותקרוץ כדי לקחת את המוצר הזה מהמדף, אז היום זה קצת משתנה, כי עוברים לאריזות משלוח, ויש את הג'יינט הזה שנקרא אמזון, שדורש ממך דברים מסוימים, ואם אתה עובד באינקומרס, שגם זה נורא הולך ללוגיסטיקה, יש מחסנים אוטומטיים, ואתה צריך שזה יתאים, ושיהיה מהיר, ושיהיה נוח, ונוח לשלוח, ונוח לארוז, וזה גם אריזה, כמו שדיברנו מקודם, צריכה להגן על המוצר.
נכון.
אוקיי?
לא רק להיות יפה, יש לה משמעות.
כן, אתה שולח המבורגר, אתה רוצה שהלקוח שיקבל אותו, יקבל אותו כמו שעכשיו הוצאת אותו במטבח, שהוא טעים ונחמד, ולא שבור ולא.
אני חושבת שמה שאפשר להיזכר במשלוחי המבורגר לפני הקורונה ואחרי הקורונה, פתאום זה התחיל להגיע בקומות, במדפים, אתה פותח כל מרכיב בנפרד, יש איזושהי חשיבה של איך באמת המוצר מגיע בצורה הכי טובה שיכולה להיות ושומר על הטריות שלו ועל המרקם שלו, לצד זה שגם נוצרת איזושהי חוויה מדליקה שהיא ברוח המותג.
נוצר בזה המון מחשבה על זה, יש המון מחשבה, אנשים עובדים על זה הרבה שעות כדי לקום לך חוויית לקוח ולשמור על המוצר, שתקבל את המוצר בצורה הכי טובה שאתה יכול לקבל, בקריטיקה, אוקיי? שעושה את המוצרים שלה הכי שטוח שאפשר כדי שיכנס לך לאוטו.
לגמרי.
וזה מתבטא בהכל, זה היופי בתחום הזה, שבכל דבר שאנחנו נוגעים בו, מהאוכל, לבלבוש, לביגוד, לכל מוצר צריכה, כל דבר שאתה עושה.
מכניס הרבה מאוד יצירה.
כן, המון.
ולצד כל זה אני אפילו מכניסה עוד מרכיב, היום אנחנו מדברים על עולם של קיימות, על שמירה על הסביבה, יש לנו עוד פקטור ב...
פקטור מאוד מאוד גדול. זה פקטור מאוד מאוד גדול שנכנס לתחום הזה, במיוחד בשנים האחרונות, אפשר 2019, זה משהו אפשר להגיד איזשהו בנצ'מרק, שהעולם התחיל לדבר בשפה שונה, יש דרישת צנחנים, היום כל החברות העולמות הבינלאומיות הענקיות יצאו בהכרזות של עד 2025, שזה עוד שנייה, אוקיי? כל האריזות שלהם צריכות להיות מחומרים שהם מתמחזרים, ולפחות 25% מהאריזה יהיו מחומר ממוחזר עצמו. עכשיו, זה נורא בעייתי טכנולוגית.
למה?
כי אין לזה פתרונות.
על פניו, תעברו לחומרים המוחזרים, ופה זה יסתיים. אני בכוונה...
זה בסדר, אבל זה לא בדיוק פתיר, אוקיי? אני אסביר לך למה, כי קחי נגיד חבילה של החטיף הפופולרי בישראל, אוקיי? בתור החבילה הזאת, בתור העטיפה שלו, יש איזה כמה וכמה שכבות, השכבות האלה מחוברות בדבק, והשפרות האלה עשויות מחומרים שונים. עכשיו, בגלל שזה עשוי מחומרים שונים, אי אפשר למחזר עם זה. עכשיו, לשכבות האלה יש סיבה שהם שם, כי יש תכונות שהם צריכים לתת.
הגנה של המוצר. הגנה למצב. חוזרים רגע לתחילת הפרק.
אז אם אתה תפסיק את ההגנות האלה, אז אתה צריך לשים חומרים משמרים, וזה אתה לא רוצה לעשות. אז אתה צריך לפתח טכנולוגיה ולפתח מוצרים שידעו לעשות גם את ההגנה מצד
אחד. בעצם זה אומר שכדי למחזר צריך כמה שפחות הרכב חומרים.
למחזר את חייבת חומר אחד, נקודה.
חומר אחד, נקודה.
את לא יכולה כמה חומרים. מעניין. יש בעולם הקיימות זה נקרא זרם, אוקיי? אתה חייב להיות זרם אחד מחומר אחד. תסתכלו גם על ה... יש ככל שהזרם יותר הומוגני, ככה המחזור יותר טוב. שהמוצר הוא, אני יכול לתת לך דוגמאות, לדוגמה...
למשל, כן, אני אשמח לדוגמאות.
דוגמאות, מוצרים של כל השמפויים, אז יש להם, הם יוצרים מחומר אחד, ועליהם יש סליב כזה שיושב, שיושב את הפרסומת, והוא...
ניילון כזה, דק כזה.
נכון, אוקיי? והיה מוצר מחומר אחר, אז עד לפני כמה שנים, רוב, הרבה מאוד מהמוצר הזה היה מוצר עם PVC, אוקיי? שזה PVC זה גם חומר שלא מתמחזר, וגם יש לך שני מוצרים, כי ה...
היום ממש מדפיסים על האריזה, לדעתי, לא?
לא, מדפיסים על זה משהו אחר. יש את השרוול, זה נקרא שרוול, עושים שרוולים, מדפישים את זה בחום, מצמידים את זה בחום. ונגיד השמפו עשוי מחומר מסוים, HDPE, זה סוג של פולימר, אוקיי? והשרוול עשוי מחומר אחר, ואז שאתה בא להכניס את זה למחזור, המכונה לא יכולה להפריד את זה. נכון. המחזור לא יכול להפריד את זה, ואז שני חומרים ביחד לא עובדים, כי לכל אחד יש תכונות כימיות שונות, אז אי אפשר למחזר את זה. זה לא עובד.
בגלל זה סוגיה מאוד מורכבת.
זה סוגיה סופר מורכבת.
ולצד כל זה גם דיברנו על זה שבעצם יש את הוויקטור של האי-קומרס, אנחנו רק מייצרים עוד ועוד אריזות, מעצם זה שיותר דברים הופכים להיות משלוחי אונליין.
את לוקחת את הפח שלך.
שני דברים שמתנגשים, בוא נאמר ככה.
העניין באריזות שהמחזור חיים שלו נורא. בגלל זה כולם, כל הפוקוס בעולם היום של החברות וכל מה שקשור לכלכלה מעגלית וקיימות, זה הפוקוס מאוד גדול בעולם האריזות. כי אריזה זה משהו שהמחזור חיים שלו באופן יחסי מאוד קצר. אוקיי? אתה קונה מעדן, אורזים אותו, זה הולך לסופר, אתה קונה, בכל זאת ברמה של יומיים, זה כבר בפח. אוקיי? אם אתה מייצר צינור מים ואתה שם, מרכיב אותו בבניין, אז יחיה 50-60-100 שנה. אז פה זה ממש מחזורים של ימים, יכול להיות. ואתה צריך למצוא לזה פתרון. יש חומרים שאפשר למחזר אותם, יש חומרים שאי אפשר למחזר אותם. מאוד לא מאוד לא פשוט.
ובכל הסוגיות האלה בעצם מתייעצים איתכם בכובע של
מכון. בכל הסוגיות האלה אנחנו בעצם מייעצים ואנחנו עוזרים ואנחנו יצרנו מדריך לאריזה מקיימת. אתם יכולים למצוא אותו גם לרשום מדריך לאריזות מקיימות בגוגל, תמצאו אותו.
וגם אני מניחה באתר של מכון האריזה.
כמובן באתר של מכון האריזה. ובעצם שם אנחנו נתנו סקירה על החומרים שיש, ומה הם אומרים, ומה הפתרונות שיש, ומה זה אומר ביודגרדבל, ולא ביודגרדבל, ומתמחזר, ומתקלה, ויש המון המון גרין ווש בדברים האלה, אומרים דברים שהם לא תמיד מדויקים, אוקיי? אומרים שאתה יכול לקנות מוצר שרשום עליו שהוא מתקלה, אבל הוא מתקלה בתנאים מאוד 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 מסוימים, שבארץ אין אותם. ולהפך, זה רק עושה נזק, כי זה נכנס לזרם של המחזור, והעיניים האלקטרוניות לא מצליחות לזהות את זה, וזה רק עושה נזק במחזור.
אז אני מניחה שכרגע האתגר הוא בעצם לשלב את המקום הזה של קיימות, אל מול פיתוח אריזה שעונה על חוויית לקוח, ועל שמירה של המוצר, וזה כל כך הרבה פקטורים שבסוף באים לידי ביטוי במוצר אחד.
נכון, זה אתגר מטורף שיש היום, ולא רק שהגדל זה מטורף, גם אנחנו כישראל, אוקיי? כסטארט-אפ ניישן, מגיעים אלינו בחוץ.
אז בדיוק השאלה הבאה שלי, רציתי לשאול אותך דווקא על התעשייה בישראל, תעשיית האריזות בישראל, איך אתה רואה אותה אל מול העולם, דברים שקורים פה לא קורים שם, כן, לא, ספר קצת על החוויה שלך.
אז התעשייה בישראל היא... באופן כללי אנחנו מאוד מתקדמים מבחינת R&D ומבחינת טכנולוגיה. יש לנו כמה זרועות בעצם, יש לנו מכון מחקר שציינתי אותו מקודם, מרכז הפלסטיקה והגומים, בעצם יושב לא רחוק פה בשנקר, שבעצם מתעסק במחקר תעשייתי לטובת בפולימרים, שנותן בעצם מענה לפיתוחים האלה, לדברים האלה, למוצרים חדשים, איך אתה יוצר הגנות, איך אתה יוצר חומר שיכול לגעת במזון, כי זה בעייתי, יש המון רגולציה בזה. אוקיי, מה מותר לגעת, מה אסור לגעת, איזה חומר מוחזר מותר לגעת במזון. מאוד 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 בעייתי. יש המון R&D בחברות, המון. ומייצרים פה כל הזמן מוצרים חדשים בשביל להתחרות גם בשוק מקומי וגם בעולם, אתה חייב להיות בשיא הטכנולוגיה, אוקיי? ואנחנו רואים את זה.
מה לגבי תמיכה ממשלתית?
שנייה רגע, אנחנו רואים את זה גם, כי אנחנו רואים את זה גם מה שקורה אצלנו, אנחנו כאילו בשנים האחרונות הרחנו פה במסגרת המכון, הרחנו את מנהל פיתוח אריזות של העולמי של נסטלה ושל יוניליבר, ועשינו לאחרונה פרויקט מדהים עם לוריאל העולמית, ואנחנו רואים על החברות כאילו לא על הנציגים הישראלים, אני מבין על הקורפורטים בחול שהגיעו לפה, ופפסיקו, ולא מאוד תאגידי ענק עולמיים מגיעים לארץ כדי למצוא טכנולוגיות, כדי לפתור בעיות.
זאת אומרת, מעריכים את המוח הישראלי, כן. ובאים כדי לשמוע פתרונות יצירתיים מאוד. שאנחנו מאוד מזוהים איתם.
כן. לגמרי ככה, באים לחפש חברות, ומצד אחד זה נותן לנו חלק מהאקוסיסטם שאנחנו בנינו וממשיכים לבנות במכון ובהתאחדות ובאיגוד, זה בעצם לעשות את החיבורים האלה.
שיצרן אריזות, בין חברות תעשיינים ישראלים, כן, לתעשיות בחול.
יצרן אריזות שמייצר מקומית, להפגיש אותו עם פיתוח אריזות של נסטלה, או של יוניליבר, או של לוריאל, או של כל אחד מהחברות האלה, זה חיבורים שהם מטורפים, פשוט מטורפים. ויש גם חברות ישראליות סופר סופר מתקדמות, אוקיי? ממש כאילו פורצות דרך ברמה העולמית.
ואיך זה מתחבר עם... במקום של תמיכה של משרד התעשייה, או עד כמה...
אז התמיכה היא תמיכה שיש תחת דרך רשות החדשנות, וכל מה שקשור למחקר ופיתוח, והתמיכה שלהם בתעשייה המסורתית, שיש להם מסלולי תמיכה שממש תומכים ב-R&D, שוב פעם מחבר אותי למרכז הפלסטיקה, שגם כמו עושים שותפי פעולה בתור מכון מחקר, ועם אקדמיה, ועם... מאגדים משותפים של חיבור בין תעשייה, אקדמיה, ממשלה וכולי. כן, וזה חלק מעניין, וגם בחברות עצמן.
וואו, הייתה שיחה סופר מעניינת. עוד לא סיימנו, חשוב לי דווקא בנקודה הזאת, אחרי שקודם כל אני למדתי המון, גם על, אני הרגשתי שאני מכירה את העולם של אריזות יותר בקופה של שיווק ומיתוג, אבל עכשיו גיליתי עולם שלם גם... שאפילו מאתגר אף יותר, ואני רוצה לשאול אותך, דווקא בנקודה הזאת, איפה אתה צופה את התחום הזה בעתיד? זאת אומרת, ניקח 5-10 שנים קדימה.
5-10 שנים קדימה, המון מחקר ופיתוח, המון טכנולוגיה. ישראל היא פתוחה מבחינה עולמית ששיוו, יצאו, יבוא, ובשביל שאתה חייב להיות חדשני, בשביל להתפתח, לשרוד ולגדול. המון e-commerce, המון קיימות. באמת, התייחסות לכל דבר שאנחנו עושים, ברמה מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך, ואני חושב שגם הידע של הצרכנים יהיה הרבה יותר גדול, כי זה מגיע מלמטה.
מעורבות של לקוחות.
זה מגיע מבטם אפ, אוקיי? יש דרישת לקוחות, אני רוצה שהאריזה שלי תהיה... אני ממחזרת, זה שלי תהיה ממוחזרת, זה שלי תהיה ממקומות מתחדשים.
זו בכלל תופעה שלנו כצרכנים וכלקוחות, לדרוש ולהתעניין ולהסתכל, ראינו את זה בכל תחום המזון, ועכשיו אנחנו רואים את זה גם בעולמות של שמירה ירוקה ומחזור, ואנחנו רואים כל מיני את הפרסומות שלה להיפטר מהחד פעמי, לשמור על סביבה ירוקה, יש מודעות מאוד מאוד גדולה, בקרב הציבור, וכן.
וגם רגולטורית, גם רגולטורית. אנחנו הולכים בעקבות אירופה, באירופה הולכים והדרישות הלכו ויחמירו, מבחינת שימוש במוצרים מסוימים, חומרים מסוימים, מה מותר ומה אסור, ואנחנו בעקבותיהם, ללא ספק.
הזכרנו קודם ככה בשיחה מקדימה, גם את כל הנושא של סין, זאת אומרת, כל ההחלטות שסין קיבלה לפני כמה שנים,
שמאוד משפיעות.
מאוד משפיעות, אנחנו בכלל רואים עכשיו השפעה של סין על העולם, זה התגבר בשנים האחרונות, אבל זה באמת התחיל קצת אחורה, ב-2018, אם אני זוכרת נכון.
כן, אז קצת, כל העולם הזה קצת התעורר של הקיימות, היה איזשהו בוסט מאוד מאוד גדול, שהתחילו לשנות השיח שתנה לדבר על כלכלה מעגלית, ולא רק על העולם הזה של בוא תייצר ותמחזר, אלא ממש כלכלה מעגלית, וכלכלה מעגלית בגדול מדברת על לעשות דבר במעגל, תייחס לדברים בצורה שונה. אוקיי? לבוא כבר ברמת החומר גלם, לייצר אותו בצורה כזאת, שהוא כבר, שבסוף הדרך הוא ידע להתמחזר ולחזור חזרה, לתהליך. תוכל כאילו לקחת אריזה מסוימת ותוכל לחזור חזרה, תוכל למלא חזרה את, את האוכל שלך, תוכל להשתמש בזה בצורה אחרת, תוכל לקחת אריזה אחת, להפוך אותה למשהו אחר. הרבה חוכמה, הרבה אינטליגנציה יש בתוך הדבר
הזה. אני מתחברת למה שאמרת אפרופו כמה שנים קדימה, כי אני חושבת שכמו שהיום אני יכולה להעיד על עצמי ועל הילדים שלי שלמדנו לזהות את ה... עיגולים האדומים והירוקים על, על מוצרי מזון, אז היום אנחנו גם מחפשים את המקום של סמלים של, של מחזור, ואנחנו בכלל גם רואים את זה כמו שבוכים לחם בסופר, ויש את התו של אפשרי בריא, אז אני מניחה שכל המקום הזה של אתה כצרכן, כלקוח בוחן, מסתכל על האריזה ורואה מה בדיוק, ממה זה עשוי ומה המוצר, אז גם למקום הזה של באמת מחזור וסביבה יהיה, היא אפילו, תהיה אפילו השפעה שהיא יותר גדולה, ואני חייבת לומר שבקובע שלי שיותר מגיע מעולמות של, של שיווק, אז אני חושבת שגם החוויית לקוח היא תלך ותתעצם, זאת אומרת יש משהו ביצרנים שלצד המקום הזה של לשמור על המוצר כמו שאמרנו ולשמור על הסביבה, אז גם לייצר כל הזמן חוויה שנשארת עם הלקוח, ובעצם דרך האריזה אנחנו, בעצם דרך האריזה אנחנו גם לומדים על החברה, על המותג, יש איזושהי תדמית שלמה שעוברת דרך זה שבסופו של דבר, עוד לפני שנגענו במוצר עצמו, אנחנו בעצם נחשפים לאריזה, וזה השלב הראשון.
אני חושב שכן, אני מאוד מסכים מה שאת אומרת. החוויות שלנו בתור משתמשים, קוראים לאריזות להיות יותר מעניינות, נגדיר את זה ככה, אוקיי?
לגמרי.
יותר כיפיות, יותר כיף להתעסק איתם, את לוקחת מוצר אחד שפתאום הופך להיות... אורז מוצר אחר, שהופך להיות איזשהו משחק בצד השלישי. המון המון מחשבה, את יכולה לקחת מוצר שהוא יחסית מאוד פשוט, ובאריזה שלו להפוך אותו למוצר סופר מגניב, אוקיי? כאילו, תקח איזשהו בקבוק, ותשים לו אריזה מעניינת, עם קטע מגניב, זה כאילו הפכת את זה לתורף. יש לי פרויקט של סודה סטרים, שעשו את זה, וגם זכו אצלנו בתחרות של... כולו בקבוק של סודסטרים, כולו בקבוק עם קק, אוקיי? ושמו את זה בתוך אריזה סופר מעניינת, וזה הפך להיות משהו מדהים, כאילו זה היה כאילו חוויה משתמש מדהימה.
לכל דבר.
ואני חושב שהשני העולמות האלה מאוד התחברו. העולם של חוויית המשתמש, הקיימות, מאיפה זה מגיע, אי-קומרס, זה שלושה, ארבעה וקטורים כאלה, שמאוד מאוד התכנסו אחד לשני, כל אחד... מתפתח לכיוון, כאילו מושך לכיוון
שלו, וחייבים
להיפגש, ונפגשים באריזה אחת שמוצר, שהזמנת במחשב, מאתר זה או אחר, שמגיע לך תוך 3-4-5 ימים הביתה.
באמת מדהים. אז בנקודה הזאת אני אומר לך תודה, הראל בן דוד.
תודה רבה.
ואני גם אומר שמי שירצה לקבל מידע נוסף, או בכלל לקחת חלק בהכשרות, בקורסים, מגיע מהתחום, רוצה לדעת יותר, אז...
מוזמן לפנות אליי באופן אישי, גם למצוא אותי וגם...
המכון הישראלי לאריזה.
בדיוק.
ליותר דיוק. תודה רבה לך, הראל.
תודה רבה.